ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו נכנסים לתוך ליבו של הספר. עסקנו לפני שבועיים, לפני שלושה שבועות דיברנו בהקדמה, אבל לפני שבועיים דיברנו על הפרק הראשון, על הפרק הראשון בספר עזרא, על הצהרת כורש. בשבוע שעבר דיברנו על רשימת האומים הראשונה, זאת אומרת מי מחליט שהוא הגיע והוא מתייצג והוא נמצא. דיברנו על כמה חריגות וחריגות ברשימה הזאת, על הדברים המיוחדים. ראינו שבכל, זה קשור גם ליום עיון שבעזרת השם אנחנו מתכוונים לערוך בחנוכה, גרים וגירות, אבל ראינו שמתוך עשרות אלפי העולים יש תנאים, סמאג'ה, מה אתה חושב? זה צחוק, אבל יש תנאים. בחור עם פזם, בן קוסטר, כמו שצריך. אתה לתרוח? אני תופק משיבה, זה סטנדר, מה אני יכול לעשות? מספרים שבנו בית המדרש בגוש, היה ויכוח עצום בין הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין, האם לעבור לשולחנות או לשלם סטנדרים. הרב עמיטל לא הבין מה זה שולחנות וכו'. איך אפשר ללמוד את השולחן? מה הולך פה? אז אני אומר שזה, אנחנו צריכים סטנדר. בכל מקרה, אז ראינו את אותם 269 שלא היו מיוחסים, והם באמת החריגים בכל העניין כולו. והיום אנחנו מבקשים להיפגש מה קורה כשמגיעים לארץ. וזה עניינו של פרק ג', שיש לו שני נושאים, ובעזרת השם ניגע בשניהם, נטפל בשניהם, נתייחס לשניהם. א', הנושא הראשון, הייתי מגדיר את זה מפסוקים א' עד ו' בפרק שלפנינו, זה בניית המזבח וחידוש ענייני הקורבנות. והדבר השני, שזה מפסוק ז' עד י"ג, יישום בכלל השם. ונסביר את הדברים הללו. גולת הכותרת של הצהרת כורש זה רישיון לבנות את בית המקדש. זה העניין המרכזי, על זה אנחנו מדברים. ושימו לב לרגע בפרק א', בפסוקים ב', ג' וד'. כל אמר כורש מלך, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים. ויבן את בית השם בפסוק ג', בפסוק ד' לבית האלוקים אשר בירושלים. זאת אומרת, כל המהות של הצהרת כורש, עשינו את ההשוואות עם ישעיהו וכו', ראינו את הדברים של העניין הזה. המהות היא לבנות את בית המקדש. זה כל העניין. כשאנחנו מגיעים לפרק שלפנינו, אנחנו מגלים משהו אחר לגמרי. ומה בדיוק? מסתבר שעוסקים פה בבניית המזבח, לא מתעסקים כמעט בבניית בית המקדש. וצריך לנסות ולהבין את פשרם של הדברים הללו. מה זה? קיבלתם רשות, נתן לעצמנו. אדם, כל אחד מהיושבים פה, הגיש בקשה לרשות העירונית לבנות בית של שני מפלסים. בסוף, מה הוא עושה? הוא בונה איזה חדרון קטן עם מקלחת ושירותים. אז בשביל מה הגשתם כל הרישיון הזה? קיבלתם הצהרת כורש רשות לבנות את בית המקדש. בית ראשון חרב, יצאו לגלות בבל. עשינו את כל החשבונות ההיסטוריים של השנים, 70 שנה, 58-12, מתי הייתה הצהרת כורש, הבלבול של דניאל, של בית שצח, של אחשוורוש, החשבון הנבואי, כל הדברים הללו. קיבלנו מנדט. אז מה קורה בפרק של לפנים? מאוד מאוד מוזר. עכשיו, הסיטואציה היא מאוד מעניינת. מכיוון שבפעם הקודמת ראינו שמתחילים לעלות חזרה לירושלים. אומר לנו, מספר לנו הנביא, ויגע החודש השביעי, ובני ישראל בעלים ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים. מגיע חודש תשרי, זה החודש השביעי. כולם יודעים שחודש תשרי עמוס במצוות, עמוס בענייני המקדש, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, חודש מאוד מאוד אינטנסיבי. מגיע החודש השביעי. עכשיו, מה עושים? איך פועלים? מה עושים כבר נמצאים פה? כל עוד שהיו בגלות ולא הגיעו לפה, בסדר, הגיע ראש השנה. התנהגו, ודאי לא כמו שאנחנו מתנהגים בראש השנה. הם לא הכירו את מלכויות, זיכרונות, שופרות, כל העניינים הללו ודאי שלא היו, ודאי שלא היו ידועים להם. ובכל מקרה כאן, בכל מקרה כאן מגיע החודש השביעי, ואז מה מתרחש? הם, אני חושב שאנחנו זקוקים מדי פעם אנחנו נוטים מאוד מאוד לזלזל בטקסים. טקס זה נראה לנו משהו מאוד חיצוני, אבל האם יש מישהו שלא מתרגש בטקס של יום הזיכרון בכותל? גם אם אתה כבר שותף לזה, רואה את זה, מתבונן בזה עשרות שנים, זה עושה משהו בלב. וכך בכל מקרה, בכל מקרים ועניינים, אני לא יודע מתי הם הגיעו לארץ, אין לנו תיארוך מתי האנשים הללו הגיעו לארץ, כמה זמן לקח להגיע מבבל לארץ ישראל. הם מגיעים עכשיו, פתאום מגיע איזה תאריך היסטורי מעניין, מגיע ראש השנה, מתחילים לשבור את הראש, רגע מה נעשה, חזרנו לירושלים, אנחנו במקום המקדש, אין לנו בית מקדש, אין לנו כלום, אבל חזרנו לפה, הגיע חודש תשרי, בואו נעשה משהו, מתחילה איזושהי התעוררות. ואז מה הם עושים? ואז הם עושים דבר נפלא מאוד. ויגע החודש השביעי, ובני ישראל בערים, ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים. יש מי שרוצה לשער שלחלק מן האנשים זה הייתה הפעם הראשונה שהם באו לבקר בירושלים. אלה שלא נולדו פה, אלה שלא הלכו לגלות, אלא נולדו בבבל, חזרו לכל מיני מקומות, עשו אספת עם בירושלים. וזה לא סתם הביטוי הזה, ויאספו העם כאיש אחד. על הביטוי הזה כאיש אחד אומר אבן עזרא, פירוש אספת העם הייתה במהרה כאספת איש אחד. כמו שאדם אחד, אתה קורא לו בא, פתאום כולם הייתה איזו משתוקקות, היה איזה רצון, היה איזה חשק גדול מאוד 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 להגיע לירושלים, ופתאום כולם מגיעים כאיש אחד, הצליחו לאסוף את כל האנשים ולהביא אותם, וכולם מגיעים לירושלים. ובוא נחשוב, זו הפעם הראשונה, רבותיי תחזיקו ראש בחשבון ההיסטורי, זה הפעם הראשונה לאחר ימי שלמה שכל העם עולה לרגל ירושלים. הרי מה קרה שהתפצלה המלכות? כשהתפצלה המלכות אז ירבעם בונה פסלים בשכם ובדן ומחפש אלטרנטיבות לירושלים, אבל פה כולם עולים לירושלים. זאת אומרת, יכול להיות שעברו קרוב ל-400 שנה מאז שהייתה עלייה כזאת לרגל, 400 שנה, וכולם באים ומתקבצים לירושלים. וכפי שאמרנו, אולי לחלק מן האנשים זה היה הביקום הראשון בעיר. ויקום יהושע בן יהוצדק ואחיו הכהנים וזרובבל בן שאלתיאל ואחיו, ויבנו את מזבח אלוקי ישראל לעלות עליו עולות ככתוב בתורה חושב איש האלוקים. הגמרא במסכת אוריות בדף י"ג עמוד א' אומרת הגמרא שמלך קודם לכהן גדול, מלך כבוד המלכות קודם לכהן גדול. מה נזכר לו בפסוק קודם? זרובבל בן שאלתיאל הוא על תקן של מלך, יהושע בן יהוצדק הוא כהן, ובכל אופן הכהנים נזכרו קודם. למה? כי מדובר פה על ענייני מזבח, על עבודת בית המקדש, אז בוודאי, בוודאי שהכהנים הם קודמים. וכשהפסוק, כשהפסוק מזכיר אחד, אין הכוונה לאחים הביולוגיים, הכוונה היא למשפחה, משפחת הכהנים, משפחת הזרם, הם התאספו כולם. ומה הם רוצים? ויבנו את מזבח אלוקי ישראל להעלות עליו עולות ככתוב בתורת משה איש האלוקים. פה אני מבקש להרחיב את הלימוד שלנו, כי נדמה לי שזו נקודה מאוד מאוד משמעותית. מה פתאום הם מתחילים במזבח? אנחנו יודעים, בעזרת השם, בשעה הזאת בעוד שבוע בסייעתא דשמיא, נדליק את נרות חנוכה. אז אנחנו יודעים שכשנכנסו, מה הם חנכו? חנכו את המנורה. פה מה קורה? פה מספרים לנו שהם באו והם החליטו שצריך לבנות מזבח. מותר לבנות מזבח כשאין בית מקדש?
אבל זה הרבה, לא?
זה מה?
איפה הם שמו את המזבח? במקום של
המזבח, אז מה זאת אומרת? אז תאורטית אנחנו, אני לא נחשב לצדיק. זאת אומרת שאנחנו תאורטית יכולים עכשיו ללכת ולשים את המזבח ואפשר להתחיל להקים קורבנות. אוקיי, זה נקודה מעניינת. הוא צודק איתה, זה נכון. אבל להכיר את העניין הזה, אני חושב שהתחברו פה כמה וכמה דברים. הדבר הראשון זה עניין טכני. אין ספק שכשהם חזרו מגלות בבל ורצו להתחיל לבנות את בית המקדש, זו הייתה משימה לגמרי לגמרי לא פשוטה. המון הריסות של בית המקדש היו מפוזרות בכל מקום, חול ואבק ורוחות של 50 ומשהו שנים התגלגלו פה מסביב לכל העניין. לא הייתה יכול להיות אפילו יכולת טכנית להתחיל ולבנות את העניין הזה כפי שצריך, כי אתה צריך להכשיר את הקרקע לפני שאתה מתחיל לבנות, ובקטע של המזבח זה היה הרבה יותר קל והרבה יותר פשוט. דבר נוסף, אנחנו יודעים את זה מאוד, זה פוליטיקה הקטנה שנקרא, גם כשאתה מקבל רשות, לא תמיד כולם משתפים איתך פעולה. זאת אומרת, העובדה שהם קיבלו רשות מהכורש, מה אמרו כל הגויים שגרו פה מסביב? הרי כורש לא סילק את כולם מפה. הוא אמר, היהודים חוזרים הביתה. אלא הוא נתן רשות ליהודים לבנות. עכשיו, אם גרו פה גויים, מה הם עשו? התחילו לזרוק אבנים, אינתיפאדה ראשונה, אינתיפאדה שנייה, אינתיפאדה שלישית. התחילו לעשות בעיות, עכשיו היהודים לא ידעו מה לעשות עם זה. לא היה להם כוח מגן, לא היה להם איזה מערכת שתשמר אותם, שתעזור להם, שתפעל בכל העניין. אז תראו מה כתוב בפסוק ג', ויחינו המזבח על מכונותיו, כי באימה עליהם מעמי הארצות, ויעלו עליו עולות להשם עולות לבוקר ולארץ. הייתה להם אימה, היה להם פחד. הם אמרו, אם אנחנו עכשיו נרים קונסטרוקציה ונתחיל להרים פה פיגומים ונבנה את כל בית המקדש, עצרת האומות המאוחדות, גינוי של אמריקה, הוואקף יתחיל לעשות כל מיני בעיות, כי כל מה שנתן להם, אני יודע לך רשות עקרונית לעשות את זה וזה טוב, אבל אני צריך כלים מעשיים, איך אני עושה את זה? אתה מוכן להרחיב 5 קילומטר את כל מי שגר פה? ודאי שלא. אז הם היו בפחד, אז הם אמרו, במקום שמתחיל במשהו גרנדיוזי ויפריעו לנו, בוא נתחיל במשהו קטן, בוא נבנה את המזבח ונתחיל לראות מה קורה. עכשיו, כי סביר להניח שהגויים, הנוכרים שהיו בארץ, ממש ממש לא התלהבו מהחזרה הזאת שלהם. וכותב המקביל, ומה שכתוב כי באימה עליהם, ותם מדוע המתינו עד התאספו העם כולו ולא עשו מזבח אחד עתה, מפני שיראו שעמי הארצות ישביתו אותם בהיותם אנשים מועטים. הם פחדים. היה עם כל ההצהרה, עם כל הסיפור, יש פחד מאוד מאוד גדול מסביב לעניין הזה. תראו, בכיוון אחר לגמרי מופיע באבן עזרא. האבן עזרא אומר מה הסיבה לעניין הזה. הוא אומר דבר פשוט, מכיוון שהם רצו שתהיה להם סייעתא דשמיא, אז הם אמרו, בוא נבנה מזבח, נקריב עליו קורבנות, הקורבן יוצא מקרבה בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, ויהיה לנו סייעתא דשמיא. כך אומר אבן עזרא בצורה מאוד פשוטה. אני קורא בפנים מה אומר לנו כאן אבן עזרא? בעבור אימה עליהם הכינו מזבח לקל שיעזרם, שהקדוש ברוך הוא יעזור להם. אז יש לנו, אם אני מסכם, 3 סיבות. סיבה אחת טכנית, קשה להתחיל לבנות מבנה מאוד גדול כשלא בדיוק יודעים מה בדיוק קורה. דבר שני, הפחד מהגויים. הדבר השלישי, שיהיה להם סייעתא דשמיא, שכל העניינים, יסתדרו בצורה טובה. עכשיו, כמובן, ניתאי דיבר על זה קודם. אנחנו פה מתחככים בבעיה מעניינת, האם מותר להקריב קורבנות כשאין בית מקדש ויש רק מזבח. שני המקורות בעניין הזה מופיעים בדף המקורות שלפני כולנו. הגמרא בסבכים במקום מספר 1, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, 3 נביאים עלו עמהם מן הגולה. אחד שהעיד להם על המזבח, ואחד שהעיד להם שמקריבים אף על פי שאין בית. במתנית התנא רבי אלעזר בן יעקב אומר, שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה, אחד שהעיד להם על המזבח ועל מקום המזבח, ואחד שהעיד להם שמקריבים אף על פי שאין בית, ואחד שהעיד להם על התורה שתיכתב אשורית. זה גמרא במסכת סנהדרין. עזרא שינה את הכתב, אולי עוד נגיע לזה בהמשך, אבל זה מה שאנחנו רואים. הרמב"ם בהלכות בית הבחירה בפרק ו', אני מתפעל כל פעם מחדש מהדבקות של רב אבידו, שלמעלה מ-40 שנה, 45 שנה הוא מלמד בישיבה. כל פעם שאני שואל אותו הרב, זה אומר, ציון היא דורש, אין לה מכלל דבעי דרישה, חייבים ללמוד את הלכות בית הבחירה. ובכל פעם, כבר הרבה שנים, הוא חוזר ולמד את זה, וזה ממש לימוד מוסר גדול מאוד מאוד לכולנו. אז אומר הרמב"ם בהלכות בית הבחירה בפרק ו' הלכת ט"ו, לפיכך מקריבים הקורבנות כולן, אף על פי שאין שם בית בנוי, ואוכלים קודשי קודשים בכל העזרה, אף על פי שהיא חרבה ואינה מוקפת במחיצה. אוכלים שם את הבשר של הקודשי. ומעשר שני בכל ירושלים, אף על פי שאין שם חומה, שקדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אנחנו מכירים את המושג קדושה ראשונה וקדושה שנייה. קדושה ראשונה זה כיבוש יהושע. כשיהושע נכנס לארץ, כל מה שהוא כובש זה קדושה ראשונה. כשעזרא מגיע לארץ, זה קדושה שנייה. נפקמינה, מי שיבוא היום למכירה של אוצר הארץ, שחלק מהדברים זה גבול, עולי מצרים, חלק זה עולי זה, כל מיני נפקמינות לגבי קדושת שביעית, מה זה הגבולות של ארץ ישראל וכו'. בכל אופן, אנחנו רואים שמה? אנחנו רואים שאם יש לנו מזבח, אפשר להשתמש בו, גם כשאין בית מקדש. עכשיו, זה דבר מיוחד למזבח? תיאורטי, אם אני אביא את המנורה של המקדש, אני יכול לעמוד ולהדליק אותה? המנורה צריכה להיות נוכח הפתח, וזה צריך להיות, אם אין לי את כל הקונסטרוקציה, אני לא יכול לעשות שום דבר. אבל מסתבר שעם המזבח בהחלט אפשר לעשות כמה וכמה דברים. ומה שמעניין, בשיבת ציון המודרנית, אמרתי שאחד השיקולים בבחירת החומר הלימוד של עזרא ונחמיה, להראות עד כמה הדבר הזה מקביל. בשיבת ציון המודרנית, מה לימדו את כולנו בשיעורי היסטוריה ואזרחות בבית ספר? היסטוריה, כל אחד יודע את הדברים האלה, אני לא מחדש שום דבר, ש-1894, משפט ריינוס, הרצל, עיתונאי, מתעורר בשנאת היהודים, ומחליט, צריך למצוא בית יהודי לעם היהודי, כדי שלא יהרגו את היהודים בגולה. זה ככה מקובל בכל המקומות כולם. רבותיי, תלכו 100 שנים אחורה. 100 שנים אחורה. 1894, משפט דרייפוס. אבל אנחנו הולכים 100 שנים אחורה, ו... זאת אומרת, אני לא הולך עכשיו לדבר על הרצל, עיתונאי, אוסטרי, מתבולל, פתאום שומע את משפט דרייפוס, הוא מתחיל לחשוב על כל בעיית היהודים, ומגלגל את מה שמגלגל. אבל בפולין, ב-1795, נולד יהודי, הרב צבי הירש קלישר, על שמו... תגידי, פה זה ישיבה ציונית, מה נותנים פה, מה הולך פה? על שמו קיבוץ טירת צבי. זה רבי צבי הירש קלישר, על שמו קיבוץ טירת צבי, שהוא ממבשרי הציונות, וזה 100 שנה לפני הרצל. 100 שנה לפני הרצל הוא נולד. והוא כתב, זה ליד המקום שממנו הוא מגיע, איש היקר הזה, דיברנו על קיבוץ טירת צבי, ולא היית פה, זה בעיה. אז בכל מקרה, כל חבורת הקיבוצים שם, שדה אליהו ואליהו גוטמכר, הנציב רבי נפתלי צבי יהודה ברלין וכולי, חבר'ה, ציונות דתית צריך לשלוט בחומר, זה אלף של כל העניין. אז הוא חבר לשני יהודים, שאחד היה ביוון, רבי יהודה ביבס, היה מקורפו, ורבי יהודה אלקלעי שהיה בסרביה, והם אמרו את הרעיון של שיבת ציון, והוא חיבר ספר שנקרא דרישת ציון. והמקור, אחד המקורות של הספר הזה נמצא בדף שלפנינו, במקור מספר 3, מאמר שלישי מתוך הספר דרישת ציון. הספר הזה נמצא לפני כמה שנים, היה יובל עגול לקיבוץ טירת צבי, ונתנו ליהודה עציון, איש עופרה, הוציא את כל הספר הזה מחדש, מהדורה מרתקת, יפה ונעימה ונחמדה. וכך כותב הרב קלישר בספרו דרישת ציון: מן השלושה דברים אשר עליהם העולם עומד, העבודה להקריב קורבנות ולהעלות ריח ניחוח לפניו, ולשמה פרים שפתנו בלימוד סדר העבודה, כאשר עשה לנו רבי משה בן מימון לחבר לפנינו כל דרכי העבודה בכל הדינים השייכים לארץ ישראל ושבט ישראל יחד בארץ, ונעסוק גם אנחנו בקודש הקודשים להעמיק בדין, אם יורשה לנו מטעם המלכויות עשות בהר הקודש כחפץ ליבנו. שימו לב, אם יהיה רשות בעת הזאת להעלות ריח ניחוח לפניו או לא. אמר הרב קלישר, אני מדבר, אני אומר 1800, לפני 200, הוא נולד ב-1795, אז בוא נאמר 1830, 40, לפני 150 שנה, 170 שנה. אומר הרב קלישר, יש לנו את הר הבית? הר הבית עומד על מקומו. בוא נפנה לאומות העולם ונבקש רשות לבנות מזבח. ונקריב, ונתחיל להחזיר את עם ישראל לארץ. הוא ראה בזה מנוף גדול מאוד להתחיל להביא יהודים לארץ. כי אם יגידו שיש פה מזבח, ויש דיון שלם על קורבן פסח וכו' וכו', נתחיל להקריב קורבנות. אני מדבר על משהו נגיד לפני פחות מ-200 שנה. ובפרט כפי הראיות שהבאתי למעלה מן הירושלמי, שתחילת הישועה תהיה בשלוט האומות עלינו, וברצונם להרשות לנו לבנות מזבח חדש בציון. ממש הצלת כורש המודרני, האומות שולטים עלינו, הרי בבל שולטו עלינו בזמן שיבת ציון. אנחנו יצאנו לגלות של בית ראשון, ובבל, כורש מלך פרס, לא בבל, סליחה, כורש מלך פרס נותן לנו רשות לחזור, אבל החזרה הזאת היא ברשות האומות. איך חזרנו לפה? השבוע היה י"ז בכסלו, סליחה. מה זה י"ז בכסלו? איזה תאריך היסטורי זה י"ז בכסלו? כ"ט בנובמבר, זה היה י"ז בכסלו.
עברת זמן, מה זה בגרות באזרחות, הרב?
זה לא בגרות באזרחות, זה צריך להיות בגרות בראש, לא באזרחות.
מה אני אגיד לו?
תשובה מעשית טובים, צריך לרענן את הידיעות. אז בקיצור, אני לא יודע למה, אבל כ"ט בנובמבר זה היה י"ז בכסלו, וממילא, וגם אז קיבלנו את רשות האומות, וזה כמובן פותר את כל בעיית שלושת השבועות, שלא יעלו בחומה ושלא ימרדו באומות. זה נותן לגיטימציה לחזרה שלנו לכאן. ועד ואומר, כי בתחילת ההשקפה ישנם שלוש מניעות, ואומנם את כולם נישא הרוח, אפשר להעיף אותה, כפי אשר מברר בעזרת השם מפי ספרים וסופרים, וכפי אשר הסכימו על ידי שני גדולי עולם נוחי נפש, אשר כל בית ישראל נשען עליהם, אדוני מורי ורבי הגאון הגדול החסיד וענב, רבן של כל בני הגולה, מורנו הרב עקיבא עגל, הוא היה תלמיד של עקיבא עגל, אז הוא כתב איתו בקשרי מכתבים, ואחריו חתנו הגאון הגדול החסיד משה סופר, בעל חתם סופר, הוא היה חתן בזיווג שני אצלנו בקיבא עגל. ובקיצור, ומה הוא כותב? המניעות האלה, קשה מאוד לבנות המקדש כתכונתו אשר מיד השם עליהם הסכים, ב' שכולנו טמאי מתים ואין לנו נצר פרה לטהרנו, ואיך תדרוף כף רגלינו במשכן השם יתברך, ג' למצוא כהן כשר מיוחס מזרע אהרון, מי יודיענו, לא היה שם מצפסול בעבודה, והשלושתן הברר שאין בו מהנמנעות כלל. מציע יהודי הצעה מעשית, יהודי שחי באיזה מקום בפולין, הוא חובר מאוד כמה אנשים, הוא אומר רבותיי, בואו נפנה את המזבח בדיוק כמו שניתן אמר קודם, בדיוק כמו שכתוב בפרק הזה. ואז לזה נראה, אני קורא עוד כמה שורות, אבל מי שרוצה יש לו ספרייה, ספר פגישת ציון, מהדורה ישנה, מהדורה חדשה. דבר מעניין, אני אומר, סתם להיות, יש כל כך הרבה שעות בישיבה, מוצאי שבתות, דברים כגון אלו, שיחקת כבר שעה כדורסל, הלכת לאכול פיצה, עדיין נשארת עם 4.5-5 שעות, שום של המשגיח לא חייבים לבוא, זה רק המלצה. אבל אני אומר, עדיין נשאר 4.5-5 שעות, סתם לעלות פעם לספרייה, להכיר את המדור של הציונות הדתית. מה יש שם? אנחנו מדברים פה כל מיני דברים ועניינים, הכל באוויר. לא מכירים, לא יודעים את, את הבסיס, את כל העניין. פתאום מסתבר שמאה שנה לפני הרצל, אנשים תורניים, תורניים רצו להחזיר את עם ישראל לארץ דרך בניית מזבח בהר הבית, ובשם יקריבו קורבנות וכו'. לזה נראה ברור נכון, כפי דרכנו שמתחילה יהיה קיבוץ נדיבי עם בלי רבים, ונקריב קורבנות על מזבח השם, ואחר כך יבוא גוג, ואחר כך יבוא אליהו, באחרית ושלמות הגאולה, לפני בו יום השם הגדול והנורא. ועל כן יהיה הכרח גדול הלכה משה מסיני, כאשר בקיצור הוא דן פה מי יודע מה יודע וכו' וכו'. זאת אומרת שממש יש לו שחזור בשיבת ציון שלנו, של הדורות, של הדורות שלנו, של השנים האחרונות שלנו, שחזור מדויק של מה שהיה בשיבת ציון בימי עזרא. שוב מתעוררים פה למזבח, ואנחנו רואים שהדבר הזה הוא בהחלט, דבר מיוחד, והוא מפרט בספר הזה. יש לו תוכניות כלכליות, איך היהודים יחזיקו פה מעמד, ממה הם יתפרנסו. זו הייתה חבורה של יהודים מאוד פרקטיים. ביבס, אני לא יודע, זה בטח משהו מגולי ספרד, שהוא היה בקורפו, והרב אלקלעי, זה גם אני חושב מישהו מגולי ספרד, והוא האשכנזי מפולין, והם חברו יחד לאיזה חבורה, והם רצו להתחיל להניע פה את הדברים בכיוון החיובי.
מה הפתשאר
גורל
לא
ניסה
את
הדברים? שמע, זה כבר הייתה מציאות מדינית שונה. תחשוב שמה שנקרא הממלכה האשמית ירדן, באותם ימים לא הייתה מדינה כזו. זאת אומרת, זה לא הייתה מדינה. והרב גורל בטח יניח שהוא לא, איך הוא יעשה את זה? יערגו אותו.
הוא
הרי רצה להגן
מניין בשבת,
בשבת הראשונה הוא ניסה להגן מניין. היה איזה רעיון של ניסוע, אפשר לישור לבנות איזה בית כנסת בהר הבית, כדי להראות שליהודים יש סבת. פה אנחנו מדברים על 1800, אני חושב שכל המקום הזה היה שומר וחמד לך, לא היה כלום. זה הייתה מציאות אחרת, זה החמצת השעה, זה לא פשוט. בהחלט.
זה לא פשוט שגם מותר לעלות לשם.
לא, בשביל לבנות.
אדוני היקר, אנחנו תלמידים של בדידו, הוא אמר הדעתה, הוא אמר עד ישיבת הכותל, ואנחנו לא עולים להר הבית, זה הכל, זה
כבר
זה נושא לדיון. מה הרב גורן חשב על זה? הוא חשב דברים אחרים, שזה היה הרב גורן. אני רק טוב יריב, שצני כפוף לרב אביגדור.
לא, אבל אם זה ישיבת מזבח, ברור
שמותר. בסדר, אבל כנראה שהיה דברים שהיה מותר. איך עושים את זה?
ברור. שאלה גם איפה תבנה אותו דרך, איפה תילך,
זה... כן, בסדר, שוב. הנה חינם.
בסדר.
בקיצור, שימו לב, ויכינו המזבח על מכונותיו, כי באימה, תסתכלו מה קורה, בפסוק ב' כתוב, ויבנו את מזבח אלוקי ישראל, בפסוק ג' כתוב, ויכינו המזבח על מכונותיו. פה בונים ופה מכינים, כי יכול להיות, ודרך אגב, זה דברים שראינו בעצמנו, אני לא יודע אם אתם זוכרים את החורבה בחורבתה, אז באמת היה שם איזה שאריות של הבימה, שאחרי זה כשבנו את זה מחדש, אז איך שהם צרפו את זה. אז כתוב פה מצד אחד ויבנו, מצד אחד ויכינו, כי יכול להיות שהיה כל מיני חלקים, וזאת השם כשנגיע, אז אנחנו נראה בכלל איך בנו את המקדש, אז יש תוספתא שנשאר אפר של פרה אדומה בתוך האבנים, כי זה לא מצליח עכשיו להיכנס לזה, בסייעתא דשמיא כשנגיע נדבר על העניין הזה. אז בקיצור, הם מתחילים לבנות. עכשיו, תסבירו לי, היום אצל היהודים מתחיל מתי? בבוקר או בערב? בערב. אז תראו מה כתוב בפסוק ג' כי באימה עליהם מעמי הארצות, ויעלו על עבולות להשם עולות לבוקר ולערב. יכולה צריך להתחיל, העולות הן בערב ובבוקר. עולה תמיד העשויה בהר סיני, יכולו בערב, בבוקר וכו'. אז יש דבר מעניין מאוד, והדבר המעניין מאוד הוא שאם תסתכלו במקום מספר 4, רמב"ם מפלידים ומוספים, טעו או שגגו, שגגה, אפילו הזידו ולא יקריבו תמיד של שחר, יקריבו תמיד של בן הארבעים. במה דברים אמורים? בשנתחנך המזבח. אבל אם היה מזבח חדש, שעדיין לא כתב עליו כלום, לא יקריבו עליו תחילה בן הארבעים. שאין מחנכים מזבח העולה, אלא בתמיד של שחר. אז ממילא הפסוק מה אומר פה? בבוקר ובערב. כי פה חונכים את המזבח.
זה היה לא מעניין.
מה?
זה דין מסוים במקרה הזה.
כן. אז זה דין מיוחד, לכן זה כתוב כאן, ההדגשה של, של העניין הזה, ואז הם מקריבים עליו, מקריבים עליו קורבנות, עושים את, עושים את העניין, שימו לב שיש כאן הדגשה, הדגשה היא שהם מעלים ככתוב בתורת משה איש האלוקים. זאת אומרת, הם מעלים קורבנות, הם מעלים קורבנות כמו שכתוב בתורה, הם עושים את הכל על יסוד אותם, זאת אומרת, הם, הם בונים את זה על מכונותם, על בדיוק במקום שזה היה. יש מי שרוצה לבוא ולומר ש... הרי אנחנו לא עוסקים כרגע בספר יחזקאל, אבל בספר יחזקאל יש מידות הרבה יותר גדולות של המזבח. הוא היה גדול בארבע אמות מן המערב ומן הדרום, ויכול להיות שגם פה הם כבר בנו משהו יותר גדול. לא כתוב, אני רק מעיר על, על העניין הזה. ואני חושב שמה שהם השיגו פה, הם השיגו פה רווח פסיכולוגי גדול מאוד. כי גם אם כל העמים התנגדו לכל מי שישב פה, הפריע להם מאוד בניית בית המקדש, אבל ברגע שאש המזבח יוקדת פה, רואים מרחוק, היהודים מתחילים להקים קורבנות. בפסיכולוגיה, מה אתה מבין? היהודים חוזרים לארץ. זאת אומרת, בצורה כזאת, בצורה אחרת, משהו קורה פה. זה כבר לא כמו שהיה קודם, יש כאן איזשהו עניין, איזושהי אמירה, איזושהי משמעות לדבר הזה. וכמובן שכל מי ששאל, מה פתאום אתם מקריבים קורבנות? יש לנו הסכמה של המלכות. כורש נתן לנו ראשון לבוא לבנות את בית המקדש, והכל נעים והכל נחמד וכו' וכו'. ממשיך המקרא ואומר לנו, ויעשו את חג הסוכות ככתוב, ועולת יום ביום במספר כמשפט דבר יום ביומו. מה חסר לכם?
ראש השנה,
כיפור. מה?
כיפור ראש השנה.
לא, ראש השנה היה לנו. ויגע לחודש השביעי.
אין קודש קודשים.
מה?
אין קודש קודשים,
אי אפשר. איפה יום כיפור?
אי אפשר, קודש קודשים.
יש מה?
אין קודש קודשים, אי אפשר.
פרק לא, אתה מכוון את תשובה של יהודי גדול, שקראו לו רב משה הרשלר, ששנים רבות היה מתארח בישיבה בליל יום הכיפורים, מזה נולד השיעור של רבי דור בליל יום הכיפורים, הוא היה יהודי שגר בבית וגן, ובשלב מסוים כשהישיבה הוקמה, הוא היה תלמיד בישיבת מיר, והרבי שלו, בלייזר יהודה פינקל, סבא של, 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 של הרבנית נבנצל, שהוא נפטר, אז הוא אמר, מה יש לי לעשות בישיבה שלי? אני אבוא למקום שקרוב לכותל. אז הוא בא לפה, ואז הרב אדר הכיר אותו, היה יהודי מעורכי האנציקלופדיה התלמודית, העדיר המון המון ראשונים, תסתכלו ברמב"נים וכו', העדיר, הרב משה הרשלר. אז הוא היה מעביר, זה יהודי שעד היום אני זוכר אותו, זה היה מפחיד לראות אותו בליל יום הכיפורים, ותמיד הוא היה עולה למפטיר יונה במנחה, הוא היה קם לוותיקים בכותל, ושם אז בשם התפילות היה מתפלל איתנו, עשה לי בראש הנדיר, והוא העביר שם שיעור בליל, הוא העביר פעם שיעור בליל יום הכיפורים, והוא שאל את השאלה הזאת, ואלי יקירנו כיוון לתשובה שלו. הוא אמר שמכיוון שכל עבודת יום הכיפורים היא בקודש הקודשים, אז אין מה להזכיר את זה פה. כי כולם שואלים מאיפה נעלם יום הכיפורים בעזרה. אז התשובה היא...
אבל יש קורבן
שיום כיפור על המקום. כן, אבל כמה עבודה הכהן הגדול יוצא, נכנס, בא, כתובת וכו' וכו', לא נזכר פה, ולכן יש פה את סוכות. אני רץ קדימה, אנחנו צריכים לגמור את הפרק, יש לנו הספקים. אז ויעשו את חג הסוכות ככתוב עולת יום ביום במספר כמשפט דבר יום ביומו, ואחר כן עולת תמיד, ולחודשים ולכל מועדי השם המקודשים, ולכל מתנדב, ולכל מתנדב נדבה להשם. מיום אחד, שאלתם קודם איפה ראש השנה? מיום אחד לחודש השביעי, החלו להעלות עולות להשם, וניחל השם לא יוסד. זאת אומרת, לא יוסד, לא תוקן, לא, עוד לא גמרו את המקדש, יש רק את המזבח. זה החלק הראשון של הפרק. אז אני מסכם את החלק הזה. החלק הזה מלמד אותנו דבר חדש, שמזבח יכול לתפקד גם אם אין בית מקדש. הראינו את המועדים שנזכרו, ראש השנה, הסוכות, עולת חודשים וכו' וכו', אין לנו את יום הכיפורים בגלל מה שהסברנו, והשתדלנו להראות כמה דגישים קטנים, בוקר ערב ועוד בוקר, שגם בשיבת ציון המודרני, הרעיון של המפכ"ל שמחדש את החזרה לציון, הולך עם המהלך הזה, עם העניין הזה וכו'. עכשיו, אנחנו מדברים על ייסוד האחד, זה החלק השני של הפרק. ויתנו כסף לחוצבים ולחמשים, ומאכל ומשתה בשמן לצידונים ולצורים, להביא עצי הרזים מן הלבנון אל ים יפו כרישיון כורש מלך פרס עליהם. זאת אומרת, מה כתוב כאן? כתוב כאן שהם, בכל אופן, הם רוצים לבנות את בית המקדש. צריך לזה חומרי גלם. ארץ ישראל חרבה, אין פה חומרי גלם. צריך עצים מיוחדים מן הלבנון. איך תביא מלבנון עצים מירושלים? כביש 6 ייגמר רק בעוד 3 ימים. אתה מביא את הכל דרך הים. אתה מוציא, מפסוד אותן הקיר. עכשיו, אתה לא צריך לזה אוניות. אתה קושר בולי עץ אחד לשני. הם מתפקדים כרפסודה. אתה משיט אותם בלבנון, והם יורדים דרומה, וביפו אתה שולה אותם מן הים, ומעלה אותם ירושלים. וזה מה שכתוב פה, שהם נתנו כסף לחוצרים, לחרשים, מאכל ומשתה ושמן, להביא עצי הרזים מן הלבנון אל ים יפו כרישיון כורש מלך פרס עליהם. ומתי זה קרה? ובשנה השנית לבואם אל בית האלוקים לירושלים, בחודש השני, החל זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק, שימו לב, הפכו את הסדר שלהם, ושאר אחריהם הכהנים והלוויים וכל הבאים מהשבי ירושלים, ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח המלך את בית השם. ואומר, בנו את המזבח, חלף זמן, מתחילים לממש את ההצהרה של כורש, להתחיל לבנות בית המקדש, מביאים חומרי גלם, מתחילים לייבא אותם, להביא אותם, לוקחים את הלוויים, מעמידים אותם, אתם צריכים לטפל בכל הדבר הזה. סתם ישראל שהוא לא טוב, לא יכול לעלות על הר הבית, לבנות, לא לבנות, מה לעשות, איך לעשות, כל הדברים הללו, יש להם בהחלט הנחות ודינים וכו' וכו' וכו'. והם, וזו נקודה מאוד מעניינת, הם מבקשים לבנות בית מפואר כמו שהיה אצל שלמה. עד כדי כך, תראו את הרמב״ם במקום מספר 5, בניין שבנה שלמה כבר מפורש במלכים, וכן בניין העתיד להיבנות, אף על פי שהוא כתוב ביחזקאל, אינו מפורש ומבואר. ואנשי בית שני, כשבנו בימי עזרא, בנו כבניין שלמה. מהחומרים שהיו אצל שלמה, כסף וזהב, ושלמה היה עשיר גדול, כל העולם כולו היה, והם רוצים לבנות את אותו דבר, ומאין דברים המפורשים ביחזקאל. צריך להכיר, אנחנו לא עוסקים ברגע בספר יחזקאל, אבל בספר יחזקאל יש לנו שתי נבואות פתיחה, שתי נבואות סיום, ונבואת הסיום של יחזקאל זה המידות של בית המקדש השלישי. ומסתבר שהם לקחו חלק מהמידות הללו, ויכול להיות שהם הרחיבו את המזבח, הם הגדילו, הם עשו כל מיני דברים, וזה מה שהלשון המיוחדת של הרמב"ם, כשבנו בימי עזרא, בנו כבניין שלמה, ומאין דברים המפורשים ביחזקאל. מצד אחד בית ראשון, מצד אחד בית שלישי, וזה בית שני עם המעמד המיוחד שלו. יש גם פסוקים בחגי, שלא נתעכב עליהם כרגע, של מה הם עושים, איך הם בונים, ואיזה חומרים הם משתמשים, מה בדיוק קורה, יש קצת ביקורת אפילו על העניין הזה, למה אתם לא בונים מהר, מה אתם מחכים, מי יודע מה יהיה, קודם כל תבנו, אחרי זה תפארו ותוסיפו וכו' וכו' וכו'. ויעמוד יהושע בניו ואחד כדמיאל ובניו בני יהודה כאחד ונצח ועושה המלאכה בבית האלוקים, בני חנדה בניהם ואחיהם הלוויים, ויסדו הבונים את היכל השם, ויעמידו הכהנים מלובשים בחצצרות והלוויים בני אסף במצלתיים להלל את השם על ידי דוד מלך ישראל. זה ביטוי מיוחד. זאת אומרת, שוב, בשנה הראשונה כשהם חזרו, הגיע החודש השביעי, עושים את כל ההתכנסות הגדולה הזאת ומדברים על מזבח. מגיעה השנה השנייה, מתחילים להביא כל מיני חומרים, להתחיל לבנות את בית המקדש. מתחיל כל העניין הזה, מעמידים את הנביאים וכו' וכו' וכו', ומרוב שמחה להלל את השם על ידי דוד מלך ישראל. איך מהללים את השם על ידי דוד מלך ישראל? תהילים. אומר הרלב"ג, אמרו פרק תהילים. אמרו פרק, זאת אומרת, יש לנו כאן עדות מרשימה שבימי יסוד בית שני כבר השתמשו בפרק תהילים כדי להודות לקדוש ברוך הוא. זה לא המצאה של הדור שלנו, תגיד תהילים, אלא אמרו את הדבר הזה ואת העניין הזה. עכשיו עומד לפנינו הפסוק הקשה ביותר בפרק, יש פה בעיה של פיסוק, של טעמים, של הבנת העניינים כולם. ורבים מהכהנים והלוויים, וראשי האבות הזקנים, אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו, זה הבית בעיניהם, בוכים בקול גדול, ורבים בתרועה ושמחה להרים קול. קודם כל, אי אפשר בכלל להבין את זה. מה זאת אומרת? האם היה אדם שחי 500 שנה? מי ראה את הבית הראשון ביוסדו? כשיסדו את הבית הראשון, היו אנשים שעכשיו חזרו מבבל והם לא ראו את הבית הראשון ביוסדו? איך זה יכול להיות? זה 500 שנה. מה?
זה לא
מתאים
אפשר
לפסק
את זה אחרת.
או, אפשר לפסק את זה אחרת. היא מכינת, לכן אמרתי, זה מחלוקת ראשונית, וחשוב להיות בעניין הזה. עכשיו, מה זה בעיניהם? איך אנחנו מבינים את הבעיניהם? האם זה מתייחס לבית ראשון, או זה מתייחס לבית שני? אז תראו במקום מספר 8, בצד השני של הדף, ורבים, זו הצעה מעניינת. מי שהציע אותה זה אבן עזרא, והוא אומר סרסר בדם שלו, תקרא את הפסוק אחר. ורבים החזיקו יד פה בפסקה, החזיקו יד בתנך, ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון, פסיק, כן? עכשיו, זה לא מסתדר לפי הטעמים, כי יש פה פשטה וכתוב, ביסדו זה הבית, ביסדו זה הבית, בוכים בקול גדול. זאת אומרת, ביסדו זה הבית, בוכים בקול גדול. כשיסדו את הבית הזה, את הבית השני, הם בכו בקול גדול, וואו, מה היה לנו בבית ראשון? דרך אגב, זה נוסטלגיה, כל אחד חי אותה ונושם אותה. אחד בא לישיבה, אומר, מה כשאנחנו היינו בישיבה? מי יודע מה היה? מספרים סיפורים, כאילו, אצלנו אף אחד לא הולך לשחק כדורסל, אף אחד לא אכל פיצה, כולה, התפילה התחילה ברבע לשבע, ב-27 כל הישיבה, תגיד ותפילים, כולם עומדים ככה, אף אחד לא זז, אף אחד לא עולה. יש איזה רצון כזה להעצים את העניין, ובדרך כלל גם אדם, השעון שלו הולך ומתקדם קדימה, וכל אחד רוצה לשחזר את מה שהיה, הוא אומר, וואי, נחזור עכשיו להיות זה, מי יודע מה. סיפרתי לכם פעם, בתחילת כניסתי לעבודה, אז בכל אופן היה לפני יומיים שלושה, אז היו שבתות בוגרים, זקנים, זקני הישיבה. הרב אומר לי, אני מאוד מבקש לתבוא בשבת אחרי צהריים, משתתף בשיח של הבוגרים. טוב, אני יהודי תמים, הכניסו אותו לעבודה בישיבה, כל דבר ככה, ברצינות, באים הבוגרים. מתחילים להגיד, למה לא תפסתם אותנו קצר? היינו לומדים, היום אנחנו רואים מה חסר לנו בזה. אמרתי, וואלה, יראו בתשובה, העסק רציני. טוב, אז היינו עושים בקיץ כאילו איזה רצף של שלוש שבתות מחזור. באתי לשבת השנייה, אותו דבר, וואי, אם הייתם עושים, הבנתי את העסק, לא באתי יותר. זאת אומרת, מה אפשר? כשבן אדם נמצא פה, אז הוא אומר, מה זאת אומרת, עזבו אותי, תנו לי לחיות, מה אתם עכשיו זה? אחרי שעוברים 20 שנה, הוא אומר, שמע, אם הייתם עושים, תתתתתתתתת. אז אני אומר, פה, אלה באו בבית שני, הם משחזרים את בית ראשון, אז הם בוכים, מי יודע מה היה ואיך היה וכו'. לא נספיק, אבל יש פה פסיקתא רבתי, נפלאה מאוד, דברי חז"ל צריכים את ההסכמה שלנו, פסיקתא רבתי זה מדרשים לשבתות מיוחדות, וזה עונים בשמחי בת ציון, זה הפטרות הנחמה, זוהי שנאמרה ברוך חודש על ידי שלמה, אם חומה היא מבנה עליה תינת כסף, זה אמרה כנסת ישראל, בשעה שנבנה הבית האחרון לא שרתה שכינה, שכך אמר הקדוש ברוך הוא, אם עונים ישראל כולם תשרה שכינה, ואם לעד לא ישתמשו אליה בבת קול. בקיצור, ורבים מעמי הארץ בוכים, אשר ראו וכולי וכולי וכולי. אני מסיים, ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מריעים תרועה גדולה, והכל נשמע עד למרחוק. זאת אומרת, יש כאן איזה רצון ליצור רצף בין בית ראשון לבית שני. אותו ירמיהו שאותו התחלנו, לכלות דבר השם מפי ירמיהו, הפסוק הראשון בעזרא, פה אנחנו רואים את ההתגשמות שלו. אנחנו מדברים על אנשים שיצאו לגלות, אנשים שחוזרים, והנה לעיניהם ועל ידיהם מתממש את ההבטחה, מתחילים לבנות את בית המקדש. אז התחלנו במשהו קטן, בונים את המזבח, עסקנו בחלק הזה של העניין, חצי השני של הפרק, זה כמו שאמרנו, ייסוד אחד השם. מתחילים לבנות, מתחילים להביא כל מיני אמצעים, כל מיני פריטים, כל מיני חומרי גלם שבאמצעותם רוצים לבנות, רוצים לטפל בכל העניין הזה. אם אפשר אחרי זה לעיין בפסיקתא רבתי, היא מסיימת את הפרשה הזאת. שבוע הבא, לא יודע מה יהיה סדרה ישירה, אני חושב שאתם מתעדכן. תודה ומתעוד.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.